רציתי לדון איתכם על כמה דברים. הנושא הראשון שהייתי רוצה לדון איתכם עליו זה החזותיות. החזותיות והאקוסטיות בתרבות העברית והיוונית. לצורך זה, אני רוצה קודם כל לחלק לכם איזשהו טקסט. נא לחלקו. למה אני מתכוון? יש ספר של אריסטו בשם מטאפיזיקה. ספר המטאפיזיקה בנוי מהרבה ספרים. בספר הראשון, כלומר מ-14 ספרים, בספר א', פרק א', פסקה א', של ספר המטאפיזיקה של אריסטו, נאמר שם: הראיה לכך שמטרת האדם היא להשכיל, וככה הוא מתחיל, הוא הנחת יסוד של הפילוסופיה האריסטוטלית, זה שאנחנו נברנו קיימים על מנת לעסוק במושכלות. אומר אריסטו, הראיה לכך היא, תודה, לא צריך, יש לי מספיק. אומר אריסטו, הראיה לכך היא ההנאה שמספק לנו מראה העיניים. לראות דברים, אנחנו נהנים מזה. ומדוע אנחנו כל כך נהנים? בגלל שהראייה מכל החושים היא החוש שמספק את מקסימום האינפורמציה, וזה סימן שהאדם אוהב לקבל אינפורמציה, אוהב להשכיל. ככה הוא עושה את הקפיצה מן הראייה אל ההשכלה. זה אומר שבעצם מכאן ואילך, מאריסטו ואילך, כל המחשבה המערבית נשלטת על ידי חוש הראייה. זה כל העניין. אפשר לומר אפילו שכל שיטה פילוסופית מופיע כמין ציור, קוראים לזה ביוונית תיאוריה. תיאוריה זה בא ממילה יוונית שפירושה ראייה. מה ש... או איך אומרים בעברית? נראה לי. יש אפילו ביטוי כזה, השקפת עולם. זה השקפה. מסתכל. היה יהודי אחד בשם ברגסון, שמעתם עליו בטח, הנרי ברגסון. לא שמע כזה. לא הפסדתי כלום כמעט. אבל בכל זאת היה אדם חכם. הנרי ברגסון היה מגדולי הפילוסופים של אירופה בסוף המאה ה-19 ובתחילת ה-20. הוא עסק הרבה בשאלות גם של הפילוסופיה הקנטיאנית, למשל שאלת החירות וההכרח ודברים כאלה. והוא טען, יש לו ספר בשם הנתונים המיידיים של ההכרה. כן, בגרמנית אומרים לדונה אימדיאט דה לה קונסיאנס. זה לא בגרמנית, אבל זה משנה. זה הנתונים המיידיים של ההכרה. שם מסביר שהרבה שאלות שהפילוסופים לא הצליחו לפתור, זה בגלל שהם ציירו ציור לא נכון של הדברים, או בגלל שהייתה להם מחשבה ציורית מלכתחילה. אבל אם במקום מחשבה ציורית הייתה להם מחשבה אינטואיטיבית פנימית, אז זה לא היה קורה. ואחד דומה מן הדברים. אני אומר, אביא את הדוגמה של ברגסון כדי שתבינו שבאמת הרבה מאוד מחשבות שלנו, שלום לך, בסדר, רשמתי שפתי, הרבה מאוד מחשבות מערביות בעצם מופיעות בתור ציור, בתור, אפשר לומר, יצירה חזותית. עד כדי כך, כפי שאמרתי, יש מושג של השקפת עולם. השקפה זה שם להסתכל, כן? סקופוס ביוונית, דומה לזה. לעומת זה, העבריות, למשל כשהיהדות רוצה לדבר על יסודות האמונה שלה, אז היא סוגרת את העיניים, נכון? סוגרים את העיניים ואומרים שמה? לא רוצים להסתכל, רוצים לשמוע. יש איזו הרגשה כזאת שההסתכלות, הראייה, התמונה, יכולה לזייף, לכן מעדיפים לסגור את העיניים, ובמקום זה חושבים שחוש השמיעה עדיף. לצורך זה הבאתי לכם טקסט. הנה, יש לי שכה גם. הספר מכונה, אתה ראית שהבאתי אותו, בשם כל הנבואה. מיהו הנזיר? חיבר אותו הרב דוד כהן, שהיה מכונה הנזיר הירושלמי. יהודי שסתם כשראוי פעם לגמות על הרבה, אבל זה לא הנזיר שלו כאן. למד בצעירותו אצל החפץ חיים, אחר כך נהיה פילוסוף, למד בברלין. היה חברותה של זלמן שזר, הכיר שם גם את מנחם מנדל שנרסון, שלימים נהיה רבי מלובביץ', ואת הרב יוסף גוסלובצ'י, כולם היו סטודנטים אז בברלין. אחר כך הוא עבר לשוויצריה כדי לכתוב את הדוקטורט שלו בפילוסופיה, שם פגש את הרב קוק, שינה כיוון, הפך להיות הרב הנזיר הירושלמי, שהתנהג בדרכי נזירות, זאת אומרת שלא היה מסתפר, לא היה מתאמה למתים, ממילא הוא היה כהן, וגם לא היה יוצא מהבית, וחוץ מזה היה צמחוני. כלומר, זה כבר תוכנית מלאה. עכשיו, מה? מה השאלה? בקיצור, הרב הנזיר היה בקי מאוד בכל השיטות הפילוסופיות, עסק הרבה בבירור ההבדל המהותי בין תורת ישראל, שראשיתה הנבואה ורוח הקודש, לבין הפילוסופיה המערבית שראשיתה השכל האנליטי. שתהיה בריא. עכשיו, הוא כתב לצורך זה ספר שלם, מאוד מאוד מיוחד. אולי רק כדי שתכירו קצת איך שהספר נראה, אתם רואים, למשל פה יש כמה שורות של הספר, וזה ההערות שהוא בעצמו כתב. רוב הספר הערות. שאין, פה יש שורה, פה יש הערות. עכשיו, הנחת היסוד שכתובה כאן בעמוד הראשון של הספר, ולכן צילמתי לכם אותו. עוד פעם, יאללה. על רין, זה הכי טוב. אסמנל גם. מה? כן. לא, אם זה אלרגיה, אז יש אסמנל. טוב. אז כאן, הנה, הפרק הראשון. תלמוד ההיגיון השמעי. ההיגיון העברי שמעי הוא. ההיגיון העברי שמעי הוא לא עיוני, אקוסטי, לא אינטואיטיבי, הסתכלות. כלל גדול זה, הקובע תכונת החוכמה העברית והנותן מפתח לרוח הסוד העברי, ניתן לידע, להודיע ולהיוודע במקצוע מדעי חדש מדויק, תלמוד ההיגיון השמעי העברי, המתחלק לשניים לפי תבנית ההיגיון ורוחו, ההיגיון השמעי הכללי הנתון במידות שהתורה, שבין התורה נדרשת, בהשוואה להיגיון המערבי, העיוני, היווני והסטואי וההיגיון החדש, וההיגיון השמעי הסודי הנתון בספירות החוכמה הפנימית היום. טוב, זה נושא רחב, לא ניכנס לכל ההיבטים. אבל יש פה הנחת יסוד של הנזיר, אני מקבל אותה בינתיים כנכונה, שהמחשבה העברית וההיגיון העברי בנוי על שמיעה יותר מאשר על ראייה. כן? משה רבנו לא אומר ראה ישראל השם אלוהינו השם אחד, הוא אומר שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד. שאלה היא, למה? כן, למה הפחד הזה מפני מראה העיניים? זה לא דבר מובן. במיוחד שלפעמים בכתבי הקודש אנחנו מוצאים ביטויים כמו כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. וכל העם רואים את הקולות. זה הפוך מה שאמרתי, נכון, נכון. במקום לשמוע את הנראה, הם ראו דווקא את הקולות, זה בדיוק הפוך. חזון ישעיהו, נכון? חזון יחזקאל. אז אני סתם מקשקש, נכון? לא. אלא יש, בואו ניקח כדוגמה את מה שאת אמרת מספר שמות. בספר שמות נאמר וכל העם רואים. בספר דברים, כשמשה רבנו מספר על מה שהיה, הוא אומר כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים. זולתי כל. אז יש פה סתירה לא בין מה שאמרתי לבין ספר שמות, יש סתירה בין ספר שמות לספר דברים. הכיצד? שתי השקפות עולם מופיעות בכתבי הקודש, האורך לא שם לב, נכון? ככה רגילים אמר? או שמה נאמר אחרת, יש לי הצעה הרמוניסטית. נאמר, בספר שמות מדובר, מה מפחיד את מחבר ספר דברים? למה הוא לא רוצה לומר, למה הוא לא רוצה שתהיה שמה תמונה? ההגשמה, הוא מפחד מעבודה זרה, נכון? ההגשמה, עבודה זרה. ולמה מחבר ספר שמות לא מפחד? אגב, לגלות לכם סוד, זה אותו מחבר, אבל למה בספר שמות הוא לא מפחד? זה דור אחר. מה ההבדל משני הדורות? יראה בעצמו. יפה. זאת אומרת, ספר שמות מתאר את החוויה בזמן התרחשותה. בזמן ההתרחשות של החוויה, אפשר לדבר על ראייה ואין כל סכנה של עבודה זרה. כי מי שחווה את הנבואה, אין לו סכנה. אנחנו יודעים, הוא מוגן מלכתחילה מפני פרשנות אלילית, שטחית וכדומה. אבל כשזה בספר הדברים מישהו שמספרים לו מה שקרה, אז זה כבר משהו אחר. יש כבר מרחק, מרחק מסוים שדורש איזושהי זהירות פילוסופית, האומרת, לא מדובר בתמונה, אלא מדובר בשמיעה. משהו שאני שומע אני יכול להעביר.
שמעת משפט, שמעת
מילים, אני מעבירה את זה. בפה, נכון.
אני יכולה לגרום לאדם לראות מה
שאני אני גם לא יכול לגרום לו לשמוע בדיוק מה שאני שמעתי, אבל יש משהו מזה. כן, יש מה שנקרא מפי השמוע. אני שוב אקרא לך מתוך הספר הזה, כל הנבואה. כן. הבינה פקוחה לחכמי ישראל בכריית האוזניים מפי השמוע בשלשלת הקבלה מדור לדור. מאז שמעו אוזני אבותינו מפי הדיבור. אם אין נביאים הן, בני נביאים הן. יש משהו כזה, שהמסורת יכולה לשחזר באיזושהי מידה את השמיעה, מה שאין כן את המראה אי אפשר לשחזר. יותר שליטה למי? זה גם נכון, לכן יש יותר חשיבות למי הוא האומר. הנה יש פיתוי במשנה מאוד ידוע, נכון? האומר דבר בשם אומרו. צריך לדעת מי אמר את הדבר. מה שאין כן בחוכמה, חוכמה כללית, זה בכלל לא משנה מי אמר מה. כלומר, התפוחים נופלים בין שניוטון אמר את זה, בין שמישהו אחר אמר את זה. כלומר, אנחנו לא צריכים לדעת שדווקא שניוטון הוא זה שגילה את חוק הגרביטציה. מה שאין כן בדברי תורה, למשל, זה חשוב מי הוא האומר. אשליה של מה? זה נכון. אני צריך בעצם להחזיר אותך אל החוויה המקורית של מה שאני מוסר לך. זה בעיה. זאת אומרת, כלומר, מה שמתבקש מתוך דבריך, זה לומר שהמסורת העברית היא בציפייה מתמדת להתחדשותה של הנבואה. כל זמן שהחוויה הזאת לא חזרה אל תוכנו, אנחנו בעצם באופסייד. אנחנו בנגזרת של מה שאנחנו באמת.
זה לא כאן בנבואה. כשיש נביא,
כן.
יהיהו הנביא או... כל האנשים רק שומעים אותו. הם רואים איזה בן אדם עם...
איך אתה חושב? איך אתה חושב?
הם לא רואים מה שקורה שם.
זה לא נכון.
לכן היו בעיות
קשות לנביאים
להעביר את
זה. זה לא נכון. זה לא נכון. הנבואה היא תופעה קולקטיבית. אני אתן לך דוגמה של... אתן לך דוגמה מהמשנה לצורך זה. למשל, נביא שכובש את נבואתו חייב מיתה, נכון?
כן.
קודם כל, זה נושא שיהיה ברור לכולם. נביא שכובש את נבואתו חייב מיתה. אתה יודעת מה זה כובש את נבואתו? הוא לא מספר מה שהוא שמע. עכשיו, כדי להיות חייב מיתה, הוא צריך שיעידו בו ויתרו בו אחרים. כן? כלומר, כמו כל עבירה שחייבים עליה מיתה, צריך קודם כל שתהיה התראה. אז איך יודעים את זה? שיש לו משהו להגיד והוא לא אומר. אז התלמוד אומר, אחיו הנביאים מתרים בו. זאת אומרת ש... בעצם המסר הוא מסר כללי, כולם שמעו שבתחנת השידור אמרו לנביא פלוני לדבר וכולם יודעים שהוא לא רוצה לדבר. בסדר? זאת אומרת שזאת תופעה כללית. מה אתה רוצה? נראה לי שאין לך מספיק. מה? לא.
רק בארטינאי את כל
העמר. לא. זאת תופעה כללית מתמדת. אין איזה... אתה רוצה
ראה? ישעו עלה הכרמל כדי לשכנע את האנשים שיאמינו בו, היה תחת שואו.
לא.
עוד גדול.
לא. אליהו הנביא בהר הכרמל לא היה צריך לשכנע את האנשים שיש אלוהים. כל הבעיה הייתה האם הבעל הוא האלוהים או השם הוא האלוהים. זאת השאלה. זאת אומרת, העובדה שלא הייתה תופעה של אתאיזם בימי קדם, היא עדות מאוד ברורה לכך שהשראת השכינה בעולם היא כזאת שאין מי שיכול לומר אין אלוהים. אין אלוהים. כלומר, המפגש הבלתי אמצעי עם ההתגלות הוא כל כך חזק שאי אפשר לחיות שם וגם בתקופות ההן כמו שאנחנו חיים היום, שאנחנו או מאמינים או כופרים במציאות האלוהים. אפילו המושג של אמונה באלוהים הוא מושג אידיוטי במקדם. כן, גם עכשיו תלכת את הפעילות במוכל
ושפלות ועכשיו המחד למות ועכשיו כבר נעלה. לא, אני חושב שכן, אני חושב שעכשיו אנשים מתקין לתחבש למדע שיכולים להסביר במהות האלקטיבי שחורות למדעים, עכשיו אין טוב להרצה לוגים וכל השם התברך אלה המון דברים שאנחנו אין לנו הסברים.
אני זו לך משהו לא, לא, לא. הבנתי מה שאתה אומר. אבל גם היום בתרבויות רחוקות, במזרח הרחוק וכדומה, זה שמירה על מסורת. זאת אומרת, יש איזשהו רושם קדום שנשאר בזיכרון שלהם.
אבל אם אתה יודע, אתה רואה אנשים, הם יציבים, שבאים משתתים לאלוהים,
מתפללים בחשק ובמודעה גדולה, למה אתה אומר שהם מזייתים? לא, הם בעצמם אומרים את זה. כהניהם אומרים את זה. שמדובר במשהו שפעם היה חי, שאותיר איזשהו רושם. ודאי. מה? למשל, מה? לא, לא, כי מה שאתה מדבר על האלילות והחשק והדבקות וכו', זה נכון גם ביפן. כן? ביפן דת השינטו עד היום הזה היא שלטת, למרות שאף אחד לא מאמין באמת במה שהדת הזאת אומרת. אלא זה יותר תרבות. זה התלמוד אומר את זה. שמעשה אבותיהם בידיהם, מה אתה אומר? כן, אבל לא יודע, אבל בימי קדם אנחנו ראינו שאנשים מאוד לא פרימיטיביים היו מיתולוגים. כלומר, כל הפילוסופים של מקדם היו גם עובדי עבודה זרה. לא מתנו אתאיסטים בתוכם. זאת אומרת, המחשבה האתאיסטית התפתחה כשבני אדם בעצמם אמרו שהם הרגישו שמשהו הפסיק. זה לא רק ההתפתחות המדעית של עצמם. כלומר, היוונים בעצמם מעידים על כך. שקרה משהו, שחל איזה משהו בתוכם. כן? אני יודע, כשבודהה מופיע, כשהוא בא להילחם בהינדואיזם, הוא לא נלחם, הוא לא רוצה להפוך אנשים מפרימיטיביים לאנשים משכילים. אלא הוא אומר, מה שהוא עכשיו השתנה בחלל העולם. ככה אני רואה את זה. ככה נראה לי. דיברנו על זה בשיעור שעבר, נכון? מה? כן, אבל בואו נחזור לעניין שלנו. בעצם ההערה של משה הייתה פשוטה, כן, מתוך זה אנחנו התקדמנו. כלומר, הייתה יסודית. שמכיוון שהיהדות מבוססת על שמיעה, אז כל זמן שאינני יכול בעצמי לשמוע, אני עדיין נתון בספק. אני לא באמת אני. אפשר לומר שהעברי האמיתי הוא השומע. מה
ההבדל בין
ראייה? ראייה, כפי שאמרנו, אני צריך לבוא לראות את הדבר.
לא דבר, כמו
שמיע.
כן. ואומר לי, אני רוצה להגיד שאין הבדל בין כל כך מהותי, יש הבדל אולי כמותי.
כן.
בין ראייה לשמיעה. יש כל מיני הרגשות לגבי ראייה, שראייה יש יותר פרטים. ובסופו של דבר גם בשמיעה קשה להעביר את המקום בדיוק. כאילו עם כל האטונציה ועם כל הדברים הנלווים לה. אותו דבר לגבי, אתה יודע מה, לגבי היכולת לחוות בעצמך משהו שמעבירים. זה אותו דבר בשמיעה ובראייה. בשמיעה זה נראה שאפשר לתמצם, אפשר יותר להעביר את זה.
אתה צודק, זאת אומרת, מצד האמת, גם השמיעה וגם הראייה אינם מלמדים אותנו דבר אמיתי. נכון? זה מה שאתה רוצה לומר? כן? אני מקבל את זה. רק שמבחינה פסיכולוגית, הראייה נותנת תחושה של שליטה על מה שקורה, בעוד שהשמיעה דורשת ממני איזושהי סבלנות. אני אגיד את זה אחרת. כשאני, למשל, מסתכל עכשיו על החדר, מסתכל עליכם, אתם כולכם נחמדים מאוד, אני רואה אתכם בבת אחת, יש לי גם תחושה של שלטון, זאת אומרת שאני שולט במצב, יש אפילו ביטוי, העין שולטת, יש ביטוי כזה. מה שאין כן, כדי לשמוע, אני צריך באיזשהו מקום לשתוק ולתת לך לדבר. כלומר, אני מוכרח להיכנס לאיזושהי עמדה של ענווה. והעמדה הזאת היא מבחינה נפשית אחרת לגמרי מהעמדה של הראייה. אתה מקבל את זה או לא? אני פשוט, אני לא בא למסור את משנתי, אני בא לדון איתכם, כן? כן, זה גם בעיה של אמון.
זה לא משנה.
מה זה? אבל הראייה מספקת לי באופן סימולטני את כל מה שאני צריך. לעומת זה, אם אני רוצה לשמוע סימפוניה, תשמע, אני אגיד לך, תשמע, יש לך איזה סימפוניה להעביר לי, זה מאוד מעניין, אבל אין לי זמן. אז אם אתה יכול לתת לי את כל התווים בבת אחת, זה לא יצא, נכון?
אתה לא מדבר על ההבדל בין לשמוע לראות, אלא אתה מדבר על ההבדל בין לשמוע לבין להקשיב, שהוא כמו ההבדל בין לראות לבין להתבונן.
נכון? אני מדבר על העמדה הנפשית.
לא, זה קשור לפסיבית אקטיבית.
זה פסיבית אקטיבית.
זה לא הבדל בין שמיעה לראייה, בין חוש לחוש, אלא הבדל בתוך אותו חוש. אפילו שכאילו לשמוע ולהקשיב, כי אתה עכשיו נותנת את ההבדל בין לשמוע לבין להקשיב, לא בין...
למה?
כמו שיש הבדל בין לראות לבין להתבונן, אני יכול לראות את כל הכיתה הזאת, אבל זה לא אומר שאני אראה בדיוק, שאני אשים לב במה כל אחד עסוק, אם הם כן מעוניינים בזה. בדיוק כמו שאם אני אשמע סימפוניה, זה לא אומר שאני אקשיב למה קורה שם, למה זה אני
יכול להבין את כל הכיתה. לא הבנת מה שאני מתכוון. לא, אז סלח לי, אבל לא הבנת בדיוק מה שאני מתכוון. אני מתכוון לומר ככה, כדי לשמוע איזושהי סימפוניה, אני מוכרח לתת לה זמן לפעול. כלומר, אני לא יכול לשמוע את כל התווים בבת אחת. אני מוכרח לצרף תו לתו, ודווקא ההצטרפות יוצרת איזשהו ציור פנימי שאיננו מצויר, אלא נשמע. או? אתה מבין מה שאני רוצה או לא? אני לא בטוח שאתה מבין. אני רוצה משהו להגיד את התו.
אני מבין שאתה אומר שמימד הזמן הוא יותר חזק.
בוודאי. לא, אבל רגע. מימד הזמן הוא יותר חזק, אבל הוא מצרף לתמונה. למשל, אם אתה שומע סימפוניה של ויוולדי, אז אתה מוכר, כלומר, יש איזה שמה, איך אומרים, שמה, יש שמה סיבובים. יש מערבולות בתוך המוזיקה הזאת. כשאני אומר
סיבוב... אם אני אתך חתך זמן בסימפוניה,
לא יצא כלום.
אם אני אתך חתך זמן בתמונה, אז זה יצא הרבה פחות מידע, יקורי כל המידע כאילו קולנועי, המידע של... זה יהיה לי תמונת סטיל, שזה הרבה פחות מידע.
אבל זה נותן משהו. יפה. זה לא מה שאני רוצה לומר. זאת אומרת שיש איזה ציור לא כתוב בתוך הסימפוניה, ועל מנת שאוכל להתוודע אל הציור הזה, אני צריך להיות בעמדה של המתנה. כלומר, אני מוכרח להיות, כמו שאתה קורא לזה, פסיבי כלפי המקור. אני בעמדה, אם כן, של ענווה כלפי מי שמוסר לי את מה שהוא מוסר. מה שאין כן בציור, אני לפחות בא בהרגשה שזה נתון בידי, כן? זה שבוי אצלי, זאת עמדה של גאווה. האם זה ברור לך? לא? לך לא ברור בכלל. לא, לא, אני חושב שזה אותה מידה. למה זה לא גאווה? מה זה הגאווה? המקור של הידיעה הוא אצלי. הענווה, אני מוכרח להכיר שמקור הידיעה הוא מחוץ לי. היתרונומי, הוא מחוץ.
גם
אם
יש
בדיוק עדיין
שואלת כשאני רואה דברים, אני לא שואלת עליהם.
הביטוי הזה הוא אומר משהו. למה הביטוי הזה הוא מוצא? העין שולטת. הוא לא סתם מוצא. הוא בא לבטא איזושהי הרגשה נפשית שמצויה בנפש האדם. יש לו הרגשה שהוא שולט ברגע שהוא רואה. מה?
הביטוי הזה של העין שולטת הוא יותר מדבר על המגבלות של העין.
עד המקום שבו
אני...
עד, כן.
זה בהקשר...
או למשל, יש ביטוי במסכת בבא מציעא. כל מקום שראה משה חייב בתרומות ומעשרות. כן, ויראו השם את כל הארץ, את הגילה עד התן. אז כל מקום שהוא ראה, זה ארץ ישראל עניין תרומות ומעשרות. זה שכאילו הוא שלט על זה. כן, מה אתה אומר?
עכשיו, ההבדל בין המתאים לתאים של מה שאני שאתה שומע את זה בכלל בכל יותר,
כי אני
אדם
יפה. כן. בשניהם זה יפה, אבל יש הבדל. כדי לשמוע שהכל הוא יפה, אני צריך לשמוע, לא, לשמוע את המוזיקה בכלל. אני חייב לתת לה זמן לפעול. זאת אומרת, אני מוכרח להיות בעמדה של המתנה. כלומר, שהדבר הנשמע יימסר לי בשלמותו. מה שאין כן, אם אני רואה תמונה יפה, אני לא צריך להמתין. זה מיד שלי. מה? כן,
בדיוק. הכל,
כן. מכאן גם להבדל אחר לגמרי שיש בין המחשבה היוונית למחשבה העברית, זה למשל לגבי הערך של ההיסטוריה. ההיסטוריה מתרחשת בממד הזמן. אצל היוונים לזמן אין משמעות, אצל היהודים יש בו עוד איך משמעות. מובן? לכן יש תחושה במהירות, בגלל שזה מהר מאוד, יש תחושה שאין זמן. זה חידוש של המדע החדש, שיש לה אור מהירות. זה חידוש. כן, זה דבר שלא ידענו לפני כן. וגם עד היום הזה הנפש לא יודעת את זה. כלומר, למרות שהשכל יודע את זה, הנפש לא יודעת את זה. הוכחות שכליות. אבל הנפש לא יודעת את זה. אתה מבין את ההבדל בין השכל לנפש? כן, כלומר, זה כמו שאתה אומר, השמש שוקעת. אני יודע שהשמש לא שוקעת, אבל הנפש שלי יודעת שהנפש שוקעת, שהשמש שוקעת. גם הנפש יכולה לתפעם לשקול. עד כאן זה ברור שאתם לגמרי בעבר. אז אני יודע מה שאני רוצה. אז למה אתה אומר? פחד את ממני. אני רוצה להגיד דבר אחד פשוט. נקצר ותמצית למי שזה קשה לו. המחשבה היוונית רואה, מסתכלת, המחשבה העברית שומעת. זה ברור יותר? יש לך בוחן על זה, רק לך. אני אגיד לכם סוד, כשאני מלמד משהו, אני יודע אותו לפני שאני מלמד אותו. אז המטרה היא שהשומעים יבין, לא שאני אבין. למרות שמתוך הדיון הדברים מתחדדים, מתבררים. כן. עכשיו, מתוך כך, אני רוצה להגיע איתכם לאיזה שהן השלכות בתחום האומנות. ידוע שהיהודים שונאים אומנות. נכון? מה? לא? לא?
כן.
לא? לא יודע, אם תסתכלו בשכונה, נא בבקשה להסתובב בשכונות יהודיות מסורתיות בירושלים. מה? האם זה נקי או זה מלוכלך? זה מלוכלך. השאלה היא למה? מה זה לא קשור? זה לא רק זה. למה העירייה הגיעה למה? אבל למה העירייה לא מנקה? כי בעצם האנשים שידרו איזשהו מסר, אל תנקו. מה אתה אומר? נו. אני גר בשכונה חרדית, באבונותיי. עכשיו, שם אני יודע מה זה. לקראת פסח, בתוך הבתים זה סופר נקי. כן, זאת אומרת שזה לא שאין שום חוש לניקיון ואין שום חוש ליופי. אבל יש איזושהי שלילה של האסתטיקה הסביבתית. נכון? כלומר, ברגע שאני יוצא מחוץ לתחום ביתי, זה חייב להיות מלוכלך. ויש, כן, יש שאלה היא למה? מה, לא נראה לך? השאלה היא האם זה באמת נכון או שזה לא. לכאורה, מתוך מה שאמרנו על אריסטו ופה מה, כשבאתי לכם מהנזיר, לכאורה התהום היא פעורה בין אריה לשמן. מה אתה אומר? נראה לך שלא. מה? למה לא מסכים? אז צוחר, שכנעי אותי.
שלדעתי הוא דבר
מכוח. אתה ראית אותו? הדגמים כן, הם מגילים, אבל... אגב, מעניין, הדגמים שנעשו, אני חושב שבאיזושהי... בכוונה הם עשו אותם מגילים. ויש לזה סיבות.
אני לא חושב שהיום מתחילים לעשות כאילו תיאורים שבית המקדש, אז מתחילים לתת את זה לאומנים מוסדים
אז זה נראה קצת כמו כנסייה אורתודוקסית, בסדר. זה נראה כמו כנסייה אורתודוקסית. לא, אני לא דווקא על בעיה יותר כוללת, לא דווקא על השכונות. יש איזה בעיה, מהו היחס של המסורת היהודית לאסתטיקה בכלל?
זה שלא לראות תמונה כל
כתיבות. כן, השאלה אם זה לא מתחיל מאוד יותר מזה. זאת אומרת, ודאי, יש איזה, אתם יודע, חשש עם עבודה זרה. בגלל שיש מודעות. השאלה היא מה הדבר הזה הוליד במשך הדורות. מרוב שהפנימו את האיסור, אז מה קרה בסוף? כן, מה אתה אומר?
מודים יהיו כמו שהיו אתה אומר שפה זה קשור בעיה
יותר
שנייה.
כן. תחל
מאוד,
כבר
שאתה
חוץ,
ויש פה פרידה,
פרידה נקודתית. מהפחדנות, אתה אומר. מפחדים מאוד. כן, אתה אומר, מי יודע מה יוצא מזה, כן?
נראה שזה מתחיל מאברהם
אבינו. מאברהם אבינו זה התחיל, הוא, כי הוא שבר פסלים.
הוא בגיל 90 הוא ידע שקרה אישה יפה.
זה מעניין, כן, המדרש אומר שהוא ידע רק אז. זה לא בדיוק בגיל 90, בגיל 75. כן.
למה שהוא אומר?
בסדר, אפשר ככה לפרש, כן, בסדר.
למה, איך אתה מפרש את זה אחר?
לא, אם אינה ידעתי, כבר ידעתי.
כן,
בסדר. אבל בסדר, אבל חזל אומרים, באמת שבגיל 75 הוא שם לב שהיא אשתו יפה.
חזל, בברוך של
השפור יפה. מה?
חזל, שברוך של השפור יפה.
השאלה מה הם מתכוונים? השאלה, כן, אני אומר, יש פה הרבה לכאורה. השאלה היא... מה? לא, מתוך כך נשאל שאלה מה המקום לבית ספר כמו שלנו, כן? בית ספר מעלה. מבחינה יהודית אני מכוון, כן? אבל אומר, השאלה היא ככה, האם יש איזושהי מגמה כללית של המסורת היהודית לבוז לאסתטיקה או לכל הדבר הנראה בעיניים? אני אביא לכם דוגמה. מה? כן, אפשר למצוא לכאן ולכאן, כן. השאלה היא האם זה גם לא תלוי בתקופות ההיסטוריות, אבל אני רוצה פה להביא קודם כל הלכה. יש הלכה מעניינת במסכת בבא בתרא, יש כמה משניות לגבי טיפוח סביבתי. למשל, שמרחיקים את האילן, את האילנות מן החומה של העיר 50 אמה, כי זה יפה שרואים את החומה. או את הזבל צריך לשים בצד צפון, כי הרוח באה מצד מן הים, כלומר מצד מערב, וזה מזיז את כל הריח הרע הרחק אל המדבר. ואת בתי הקברות שמים מצד מזרח, ככה זה גם באמת בירושלים, כן, שהר הזיתים וכו'. יש איזושהי דאגה לכך שהעיר תיראה יפה. יש כמה גם הלכות שנאמרו, מה? לאיכות חיים, הייתי אומר לאיכות סביבתית. וכתבו המפרשים שכל ההלכות האלה נאמרו דווקא בארץ ישראל, אבל חוץ על הארץ הלוואי ותתנבל בעיני יושביה. הוא כותב הר"ן, שזה יהיה מגעיל. אתה גר בחוץ לארץ, שתיגאל מן המקום. זהו, זו השאלה. הבית יוסף, רבי יוסף קארו, כותב בפירושו לטור, הוא אומר שגם ההלכות האלה נאמרו גם בארץ ישראל, עד שנזכה לזכות בה. כלומר, עד שתשוב לנו העצמאות המדינית, צריך לכער גם את ארץ ישראל. כלומר, יש איזו מגמה, מגמה אקטיבית.
אבל יש גבול, אפילו השם זה כבר
סיפור. אחיו השם לא אכפת לנו. אנחנו לא... לא, זהו.
אבל זה בתוך
אולי... לא, כל היהודים...
כל היהודים האחרים...
כן, כל היהודים חושבים שצריך להיות מכוער. אז דווקא אין פה חילול השם, כולם מבסוטים. כן? אבל הגויים אומרים שאנחנו מגיעים עוד יותר טוב, זה מבדיל אותנו מהם. זה בעצם המגמה... מה? רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו בטור בית יוסף, שם הוא כותב, עד שנזכה לזכות בה, זה ביטוי יפה דווקא. עכשיו, מה הדבר הזה בא לומר? לא, זאת אומרת, ברור שמי שמרגיש שהוא עדיין בגלות, או שהוא עדיין לא זכה בארץ ישראל, אז לא רק שזה מותר, זה אפילו הייתי אומר מגמה חיובית.
אז ישים לו פח דבר פרטי, לא רק שזה על הבית.
לא, בתוך הבית למה? לא, הבית זה חלקה.
זה הבית שלו, כל מה שיותר הוא נכנס, הוא מרגיש...
לא, הוא צריך להרגיש שהרחוב מגיע. כי תוך הבית זה בסדר, אפילו חדר המדרגות, אפילו חדר המדרגות.
אני מחלוקת את זה לישן.
נו. זה רק כשחברת גדולה כבר מגיע, והשנית השם שלהם. אה, זו, יהיה להם בעיה. זאת אומרת שחצי מהחדר יהיה נקי וחצי יהיה מגיע. כן. עכשיו, אני יודע אם אתם מכירים, יש מוסד נפלא מכונה שטיבלך. כן? לא, שכל היום יש מניינים, זה לא שהם כל היום מתפללים. כן, כל היום יש מניינים.
אנשים
לא מתפללים. לא יודע, יש איזה מין תרבות, לא יודע, מי שמבין באדריכלות ובאדריכלות פנים וזה, רואה שהדברים מכוונים באופן לא כתוב, אבל באופן המשתמע, שזה צריך להיות קצת מבולגן, קצת לא נקי, קצת, יש איזה משהו כזה, איזה מין זלזול אידיאולוגי בסדרנות וביופי. יש איזה משהו בזה.
חוץ ממדי.
כמה דברים...
כן, אבל...
בתי הכנסת היום הם מכוערים, אבל בתי הכנסת
אתה צודק, אבל שוב, גם דבר מעניין, דווקא דיברתי על זה עם מדריכלים שמבינים קצת בית הכנסת, שגם בבית הכנסת, אפילו בית הכנסת בחוץ לארץ, יפה וגדול, אתה תראה שמרכז החיים הוא לא בהיכל המרכזי, אלא בחדרים הצדדיים, איפה שדווקא הדברים מתנהלים כמעין שטיבלך. יש לזה סיבות, מה? כלומר, כאילו יש ליהדות איזשהו פחד מן ההיכלות המפוארים וכדומה. מה?
מה
שאתם משקיעים
הרבה זמן, אנשים לא
יכולים לתקוע את זה. הרבה קיץ', נכון, נכון, נכון. אבל מה שבפנים, אתה צודק?
זה רימונים וכל
הדברים החיצוניים. כן, כבר, אני לא אומר שזה לא קיים. אני אומר שיחד עם זה ישנה תופעה נלווית, והיא קיימת, היא עובדתית. אפילו הגויים דיברו על זה, כן? של איזה מין תרבות של לכלוך ותרבות של היעדר אסתטיקה, ועם זה מרגישים טוב, מרגישים בבית עם זה. בסדר, אני אומר, אבל אצל הגויים זה לא כך, מעובדה. השאלה...
מה?
כן, איפה שהייתה החלטה... אתה צודק? זאת אומרת, איפה שהייתה החלטה לחיות בסימביוזה עם התרבות הסובבת, אז באמת זה השתנה. כלומר, זה דווקא מעיד על המיתות, מה שאני אומר. מי שרואה את עצמו יותר נאמן בתרבות יהודית נבדלת מזו של הגויים, פתאום אנחנו רואים שם יותר ריבוי של לכלוך. זאת עובדה. זה גם באירופה כך, וגם בצפון אפריקה כך, ובכל המיתות. והשאלה היא, מאיפה זה בא? זה באמת, אני חושב שזה בא מאיזושהי רתיעה. רתיעה מפני החזותיות. והדבר הזה עומד בסתירה מאוד מאוד בולטת למה שהיה בזמן בית המקדש, זאת אומרת על המשכן, שהדגמים שלו אמנם מגעילים, אבל אני חושב שבמקורו הוא היה יפה, כן? או בית המקדש, שחז"ל מכנים אותו בשם נויו של עולם, כן? שהוא עמום, מבחינתם של חז"ל, להוות את המרכז של האסתטיקה. מה? ישיבה, שואלים לירושלים?
זה נראה.
זה
נראה שם? מכל היום, כן. כל מקום לירושלים אתה רואה את זה,
לא יודע, כלומר, זה עניין שכבר של טעם אישי, מה אתה אומר על הבניין הזה? יש את הדבר, אני חושב שמרחוק הוא יפה, מקרוב הוא מגיע, אבל זה עניין אישי, ככה אני חושב.
זה
בעצם
אותו עניין, זה מכוער בגלל שאנשים לא...
מכוער
בגלל שהוא
לא תשומת להשתלב
בסביבה שלו.
מה אתה אומר? בית המקדש מה?
אני אומרת שבבניין בית המקדש המקורי,
כן?
נשים,
כן?
פרוחות,
הם תבואו, הם תבואו, הם ישלו, הם מזוכנים.
אני הצלתי את פרוחות, אני לא חושבת שאתה.
כן.
אז בעצם
הייתם תבואו. ממד נשי יותר, יכול להיות. כן, אבל מה שרוצה לומר שבהחלט אנחנו רואים מסורת של רתיעה מן האסתטיקה. איך שכל התרגומים אתם יכולים להסכים או להסכים, אבל באופן כללי אנחנו יכולים לעמוד על כך. וזה, לצורך זה גם להביא, יש ביטוי בתלמוד לגבי חכמים מכוערים. כן, שם סופר בתלמוד על הבת של הקיסר ששאלה את רבי יהושע בן חנניה, שהיה אדם מאוד חכם, איך זה יכול להיות שאתה כזה מגעיל, כן? היא חוכמה מפוארה, בכלי מכוער. מה? יכול להיות. אני יודע על רבי יהושע בן חנניה, שהבת של הקיסר אמרה לו, אתה נראה ממש מגעיל, איך זה יכול להיות שאתה כזה חכם וגם כזה מגעיל. אז הוא אמר, זה בגלל שזה כמו חביות של זהב או של חרס בשביל היין. אם אתה שם יין בתוך כלי זהב, הוא מתקלקל, אבל בתוך כלי חרס הוא נשמע. אז שואל התלמוד, אם ככה, אז מדוע המצב? מה? אחרי, אז התלמוד שואל, כיצד ראינו חכמים שהם גם יפים? אז התלמוד אומר, אם הם היו מכוערים, היו עוד יותר חכמים. את רואה? זה נפלט ממך. שזה תשובה יהודית, זאת אומרת, מסכימה שיש איזושהי נטייה כזאת של היהודית.
כן, אבל לא, אני אומרת שזה אחרי, היופי שלנו מאוד חשוב, לא סתם המציאו ברכה
לרגעים, נכון.
לראות
אם
בן אדם
יפה,
או...
נכון, נכון, נכון.
יש גם נכון. ברכה
כשרואים אילנות. משונה ו... כן, יש גם את זה, כן, ברוך משנה הבריאות.
אז זהו, שזה גם חושב טטיק שבן אדם משונה. זה אותו דבר.
כן, לא יודע. אז ברור שיש פה סתירות. יש פה סתירות.
אני אומרת שבגלל חושב
תצר, כן, אבל אני אומר, הביטוי הזה, למשל, על החכם שהוא צריך להיות מכוער, כן. יש את זה, אגב, כן, זה מעניין, מה נראה? על קושי, כן, מי שרואה קושי. כן, נכון. כן. נו. הם נפגעו?
הם אמרו, כן, כן. אבל אני קראתי שמישהו פעם אמרה שהמשמעות של החכמה צריך לברך על הקיום
החי-אקולוגי.
בין הצרכים, כאילו, שהם שחורים.
הם משונים, זה משונה, כי בחברה של לבנים, הקושי...
לא,
שיש שיפוי לאקלים.
כן, זה מתאים אותם לאקלים שלהם. הם שחורים, אז הם מתאימים לאקלים שלהם.
וגם הנברים מתאימים
להקליט. ושהקליט היא מה שנערפה
בהתנחת. אבל לדעת זה פשוט במקום.
גם על לבקן אגב, מברכים גם על לבקן. כן, כן, כן. מחבר של הנבריות, כן. אבל מדובר כמובן בחברה שבה הדבר הזה הוא נדיר. כן, אבל בסקנדינביה צריך לברך על כל הלבנים, אז... כן, בסדר, טוב. כן. איפה היינו? כן, אז אתה התחלת לשאול על רבי יוחנן, כן? אז נכון, אבל אנחנו אומרים פה שהתלמוד רוצה איזשהו כיעור בתור תנאי לחוכמה. אגב, יש לזה היגיון, כי מי שיפה, אז הוא משתלב יפה בתוך העולם, הוא חלק מן הנוף, ואז הוא יותר עסוק בהחצנה מאשר בהפנמה, ומאלה הוא לא קונה חוכמה פנימית, לכן הוא פחות חכם. מי שמכוער, מגעיל, אז מאלה אין לו מה לצפות מן היחס של העולם אליו, אז כל חוכמתו נשארת בפנית, כן? יש ביטוי כזה, את צנועים חוכמה, כן? ככל שאתה יותר מצניע את עצמך, אז יש יותר מקום להזרחה הפנימית, לזוהר הפנימי. מה? אדם עיוור. כן, נכון, נכון. אבל פה נדבר על זה שבכלל כל החוץ מנוע ממנו, אז הוא מזריח מבפנים. אז לכן אפשר להבין את זה, שככל שחכם הוא יותר מגעיל מבחינה חיצונית, כך הוא יותר חכם מבפנים. כן? אבל הדבר הזה עובד בסתירה למקורות אחרים. למשל, אתה מדבר על האישיות של רבי יוחנן. רבי יוחנן היה אדם יפה, יפה ביותר. תלמוד אומר שאתם רוצים לקבל קצת רמז, מה היה יופיו של רבי יוחנן. לוקחים כלי של כסף ממורק, ממלאים אותו בגרעיני רימונים, ומעמידים אותו בין חמה לצל, אז היופי שיוצא מזה זה קצת מרבי יוחנן. מה? יש הרבה סיפורים כמה שהוא היה שף. מה? טוב, זה גם צריך לברר למה דווקא גרעיני רימונים, יש הרבה סמליות בדברים. כן. הוא גם היה שמן, בקיצור, יש הרבה תיאורים, כן? מי שיודע יודע, מה? יש אפילו תיאורים... לא יודע, אז אותו רבי יוחנן... אה, ככה? בעיה, הצליח? הצליח. התחתנו עדיין, כלומר, למרות הכל. אז בקיצור, רבי יוחנן הזה פעם הלך לבקר את תלמידו, רבי אלעזר. רבי אלעזר היה במקום קצת חשוך, הוא היה חולה, ואז רבי יוחנן בא לבקר אותו ביקור חולים, רבי אלעזר מתחיל לבכות. אז הוא שואל, למה אתה בוכה? רבי יוחנן אומר לו, הרי אם בגלל שלא למדת תורה, אחד המרבה, אחד הממית, בגלל שכוון ניבול השמיים. אם בגלל שלא היה לך כסף וזהב, אי אפשר ליהנות משתי שולחנות. אם בגלל שהיו לך ייסורים, אומר רבי יוחנן, גם לי היו ייסורים. אז רבי אלעזר אומר, לא, לא, אני לא בוכה בגלל כל הדברים האלה, אני בוכה בשביל משהו אחר. על יופייך שיבלה באפר. על היי שופרה דבלה באפרה. כן, אתה אדם יפה, כשאתה תמות, היופי הזה ייעלם מן העולם, בגלל זה אני בוכה. אמר לו רבי יוחנן, על זה ראוי לבכות ובכו שניהם. עניין. מה? הוא ידע את האמת. לא, אז הוא בכה באמת על היופי הזה, מה זה בלומה? יש שם במערשה, במפרשים שם, אומר שהם בחו על החורבן בעצם, כן? כי רבי יוחנן היה שארית היופי שהיה קיים, היופי הפיזי שהיה קיים אצל בני ירושלים, הוא היה השארית האחרונה של היופי הזה, ומכיוון שרבי יוחנן ימות, אז החורבן יהיה חורבן מוחלט. שני מארץ ישראל. אבל רבי יוחנן אמר על עצמו, אני נשארתי אחרון היפים שהיו בירושלים. רבי יוחנן היה מודע לזה שהוא מייצג משהו שחולף מן העולם. זאת אומרת, באיזשהו מקום, אתם אומרים שהיחס אל היופי הוא משתנה לפי ההיסטוריה. כלומר, לפי, אם אתה בזמן שבית המקדש קיים, וזו ששכינה שורה בישראל, אז יש נתינת ערך לאסתטיקה, ואם אתה בזמן של גלות, אז אתה מעדיף להיות מכוער. כי היופי לא שייך לך, הוא שייך לגלות. עד כאן זה מובן? עכשיו, יש לזה גם... או שאין נספיק הרבה. טוב. יש לזה גם השלכה מעניינת. יש מוסד שקיים אצל היוונים. כן, אני רוצה פה לחזור קצת אחורה, כן, אני רוצה להספיק כמה דברים. יש מוסד שקיים אצל היוונים בשם התיאטרון. מאיפה באה המילה הזאת? גם כן ממילה, מאותה מילה שממנה באה המילה תיאוריה. אז זה המקום שהולכים אליו לראות. שוב, המרכזיות של הראייה בתפיסה היוונית. האם קיים תיאטרון ביהדות? איפה? קידוש ליל הסדר. כן, אבל זה מעניין. לא הולכים האנשים לראות את הקידוש. אתה אומר, מה אתה אומר, הצגת התיאטרון הגדולה ביותר, מעמד הר סיני.
לא מעמד הר סיני, אבל יש מעמד הר סיני, יש כל מיני תיאורות נבואה,
שאומר לו מה, הוא אומר לו, תגיד,
מה
הוא מכן
שקט, שואל, מה אתה רואה, אז הוא אומר,
הוא מכן שקט, שופט, אני מבואה, אז הוא אומר, הוא מכן שקט, שופט, אני מבואה. כן, זאת אומרת, זה סמליות, סימבולית. מביא אותו להצגה. יש משלים.
לא רק משלים, אבל גם...
לא משל, כי
הוא עובד
את זה,
כאילו עובדים כלים, כאילו...
מה? כן.
אבל זה לא משל בגלל שבמשל יש משהו שקורה. למשל,
שאין לי ספרים שלנו. נו. אתה אומר שאין שום הבדל בין ה...
אין שום הבדל, פשוט יש כאילו עניין,
מי
זה,
איזשהו רואה את ה... כן. אתה אומר שהמקל, למשל, יכול להיות שהוא היה ירוק. המקל שראה ירמיהו. יכול להיות גם שהיה ירוק, ואת זה הוא לא פירש. זאת אומרת, היו אלמנטים במראה שלא פורשו.
אני אומר גם שכאילו, זה לא שהוא מנסה להסביר משהו, איך משל, כמו...
כן.
לא הפיץ לו שום דבר בזה
שהוא
הראה לו את זה.
אז מה אתה רוצה לומר בזה?
אני אומר שהיה כנראה ערך עצמי לזה שהבן אדם
נראה, שהיחקל
נראה את המראה
הזה. יחווה את המפגש עם המקל.
כן.
כן. אז אתה אומר שזה כן תיאטרון או
שזה לא תיאטרון?
זה תיאטרון. אתה אומר שזה כן תיאטרון.
כן.
תיאטרון
הוא רואה שזה יש כאילו... ערך
מסוים לזה שבן אדם
רואה,
ולא לזה שבן אדם
קורה,
ויכול לקרוא
גם
את המחזרה. השאלה היא ככה, נגיד שאתה רואה את המלט, האם יש ערך יותר גדול לראות את ההצגה או לראות את המלט ההיסטורי? עצמו. היית עכשיו נגיד הולך לבית הקברות, שמה בילסנר, רואה את המלט תופס עצמו ואומר, יו, מעניין אותך יותר או לראות את ההצגה? ההצגה מעניין את הכי
זה,
נכון? מה? זה לא פרשני. מה שאני כן לראות את המאורע ההיסטורי זה לא כך פשוט. השאלה היא ככה, האם הנבואה של ירמיהו היא הצגת תיאטרון או מאורע היסטורי? זאת השאלה.
יש את הנבואה של
מיכאי
המשל.
יש את
הנבואה
של מיכאי יותר... נמלה. כן, השאלה כשהוא אומר את זה, האם אנחנו לא קופצים יותר מדי ברצות להשוות.
זה לא נכון, בגלל שגם בהצגת תיאטרון, כל פעם שיעלו את המלט,
כן,
תראה לך משהו בתוך אם הנבואה היא מספיק היא חזקה והיא רלוונטית, זה לך משהו כשאתה מסתכל את הדברים האלה. זה לא ש... זה לא נורא היסטורי שהקדוש ברוך הוא הראה לו ביום מסוים מאפיין, לא כתוב איזה יום זה.
דמתי, על איזה מאפיין שאלת אותם?
אני יודע את זה. אני... ואז כתב את זה. תאר לעצמך שהמלך, אתה נכון, השחקן מסרד את המלך על הבמה והוא כל פעם מכנים אותו שהוא משוכנע שהוא המלך נסיך דנמר. בסוף ההצגה, שכולם כבר מוכנים את הפעם, הוא ממשיך לחשוב שהוא הנסיך. יש
שאלה
פלטה לא נורא, אתה רוצה? טוב, אבל נגיד, הוא ממשיך לחשוב שהוא הדמות שהוא מגלם על הבמה. כן? קצת בעיה, לא? אני חושב שהוא לא מעשה את הגבר. יש בתיאטרון איזשהו מרחק בין מה שאני בא לייצג לבין עצמי. כלומר, אני לא אותן הדמויות. למה אני רוצה? למשל, כשאני מדבר על מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, מבחינתי, הוא הצגת תיאטרון שבה הדמויות הן בעצמם המקור. כלומר, השחקנים הם הדמויות.
תיאטרון מאוד מודרני.
מה?
תיאטרון מאוד מודרני.
אפשר לומר. אפשר לומר, כן, כן, בהחלט. בתיאטרון המודרני יש מגמות להם. אבל, זאת אומרת ש... למה אני רוצה לומר את זה? מה אני רוצה לומר בזה? זה שהנבואה מילאה את המקום של ההצגה התיאטרלית ביוון. כלומר, בעוד שביוון אין התגלות, כלומר, אין נבואה, אז הולכים למקום שבו עושים שומר תצוגה על יבש, תצוגת תכלית, בציפייה להתגלות. לכן זה המקום שהולכים אליו לראות. מה שאין כן בישראל, נגיד לפחות לפי האמונה היהודית, יש את מה לראות, יש את מי לשמוע, לכן אין צורך לעשות כאילו. השאלה היא, ממתי התחיל תיאטרון יהודי? מישהו יודע? מה? מה אמרת? פורים שפיל, נכון? אז הוא התחיל מהצגות של פורים. למה הצגות של פורים? כי פורים זה כולו תיאטרון. גם הסיפור עצמו של מגילת אסתר הוא סיפור תיאטרלי. זאת אומרת, זה סיפור של דמויות שמשחקות מה שהן בעצם לא. במיוחד אסתר, שאינה מגדת את עמה ואת מולדתה.
לא הרבה יותר מאשר יעקב
שהוא משחק. זה גם, זה נכון. נכון. או יוסף.
לאה ורחל.
כן. אבל מהות הסיפור, כן, מהות הסיפור, מתחילתו ועד סופו, כל העלילה כולה היא סיפור של תחפושת. זאת אומרת, יש פה, עכשיו אני עושה פה להוסיף, בנוסף למה שקוראים יעקב ועשיו וכו', שמבחינתה של המסורת העברית זה מדובר בזמן שאין התגלות. שם השם איננו מופיע במגילה. לכן זה הזמן של התיאטרון. כלומר, חזרנו להיות יווניים קצת. לא כתוב. יש אומרים שמרדכי היה נביא. זה הסוף של הנבואה. זה הסיום של התנ"ך. כלומר, זה אפשר לומר, האירוע ההיסטורי האחרון השייך לתקופת התנ"ך הוא מגילת אסתר. מכאן ואילך זה נפסק. אז זה בא לומר משהו. כלומר, מכאן ואילך תעשו הצגות תיאטרון. אין בעוד שאצל היוונים, זה הדבר. מזה חיים, כן. בגלל שמלכתחילה אין נבואה או אין תרבות של נבואה. אני חושב שזה הבדל חשוב שנובע מההבדל בין הראייה לשמיעה. אז לפי זה, האם יש מקום לתיאטרון יהודי? שאלה? מה אתם אומרים?
תיאטרון?
תיאטרון, מה? האם התיאטרון...
תיאטרון,
לא משנה, כלומר...
לא, כי אני אומר שקולנוע זה
אחרת
אלא. קולנוע יש הרבה יותר מהפנים יהודים.
למה?
קולנוע אתם לא צריכים לזמן.
זקוק לזמן, גם בתיאטרון.
לא.
מה?
יש לי גם פרק. אני חושב שאם אני מבחינת המרחק, המרחק יותר גדול, אבל אתה יכול ללכת לקולנוע דוקומנטרי.
נו, כן. אבל זה כבר לא קולנוע.
כאן בבית הספר אגידו לך שזה אחד קולנוע.
הדוקומנטרי.
הדוקומנטרי, כן.
זה הרבה שהוא מתאר את המציאות.
ולא פלא שכאילו, על פי התיאוריה שלך, שבמדינת ישראל זה... כאילו,
מאוד לא מצליחה
מבחינת קולנוע לידתי, אבל מבחינת קולנוע דוקומנטרי היא חלוצה.
כי אנחנו אפס בתרבות, אתה יודע.
לא, העובדה שקולנוע דוקומנטרי
כן, כי הוא...
אני מדבר על היסטוריה, אני מדבר על מה שקרה,
אז זה שוב, כן.
מדבר על אנשים, על מה שקורה, כאילו אנשים הם עצמם, אנשים בקולנוע, הם עצמם השחקן, הם עצמם כאילו...
כן, אז אתה אומר שזה מאוד יהודי.
כן, טוב. אני חושב שכאילו התרבות היהודית נכנסה לכזאת קומה.
כן.
כזאת תרדמת.
כן, כן.
שהדבר שהיחיד, כאילו... אם אפשר באמת להגיד שהיא חזרה להתעורר, זה באמת כי היא מתעוררת מהצד הכי אבסטרקטי של התרבות.
תסביר.
כאילו, מהצד הכי, הייתי אומר, מנוגד ל... מנוגד כאילו ליהדות. כל מה...
תתן לי דוגמה, אני קצת קשה הבנה. יש לי אופקים מאוד מצומצמים.
בסדר. כן? אני יודע מה... לרוב הדברים היה איזשהו קשר עדיין נשמר בין היהדות לבין תרבות כלשהי. יודע מה, הציורים, אז היה בתי כנסת, קצת חליחלות, קצת ציורים, קצת מוזיקה, שירים ודברים כאלה.
אז זה הלך והידרדר.
זה הלך והידרדר. בסדר.
לא, אני רוצה להבין מה אתה אומר, נו?
עכשיו... הבעיה של הניסוק התרבותי של היהדות לא מתחילה מזה שלא הייתה תרבות
אלא
מזה שלא היה מקום לתרבות.
יפה, נכון.
ואתה אומר שההופכה לזה שיש מקום מחדש לתרבות זה שכשיש דברים שהם לא תלויים ביהדות ובכל זאת הם כן מדברים איתה דברים תרבותיים הם לא תלויים ביהדות, שהם לא חלק מהיהדות, שזה לא נובע מאיזה פיתוח...
זה לא מהממצד היהודי.
זה לא נובע מפיתוח מורחב של שירים חסידיים,
כן,
זה לא
כן.
נובע מזה שמישהו מצייר את בית המקדש נשרף או משהו כזה, ובכל זאת זה מרגישים שזה יהודי.
אתה אומר, פה יש לך תיאוריה חדשה, אתה אומר בעצם שיש משהו יהודי בתרבות, ושהוא עדיין לא מוגדר, אבל הוא קיים.
אני לא רואה את זה בתור סתירה, אני רואה את זה רק בתור שני כתבות.
כן.
את התרבות ואת היהדות.
היה, התרבות, אני לא מבין. אמרת שיש תרבות יהודית או שאין תרבות יהודית?
אני לא יכול לענות על שאלה כזאת בכן ולא. יש נטייה תרבותית ביהדות.
יפה.
כן? יש נטייה תרבותית. הנטייה הזאת...
היא הודחקה.
היא לא משאירה מקום לתרבות בתור ערך ובתור מקום בפני עצמו. התרבות היהודית היא שוליים של היהדות. היא שוליים פשוט של היהדות, זה מתפרצת על כל החיים, זה מתפרצת טיפה על התרבות. אבל אם התרבות היא יכולה כאילו לעמוד בפני עצמה, ועדיין לחיות עם היהדות, ולחיות עם היהדות זה אני לא אומר פרט מצונזר, אני מדבר על זה שכאילו יש תרבות ואתה מרגיש שהיא יהודית.
אני מתכוון לאומנות כשאתה אומר תרבות, נכון?
אני מתכוון לאומנות.
כן, זהו. כי יפה לי, הביטוי תרבות זה משהו אחר לגמרי, זה הכלל העולה מהחיים. כן.
אז אני יכול לדעת שבאמת חזר להיות תרבות יהודית.
השאלה היא, האם היא תחיה את הממד החזותי? זה מה שאני רוצה לשאול.
כן.
כן, זו.
אז זו, כשאתה מגיע בטוח לנקודה שאני רק לדבר עליה, שצריכה להיות, צריכה לצמוח, אין פה איזה משהו שאני מחור. תודה. אני רוצה לדבר על מחשבה סינתטית, יעלה. אם אנחנו רואים שיש בהתחלה איזה מין ניגוד, איזה מין אנטיתזה בין הראייה לשמיעה, כך שהקווים של התרבות היוונית והתרבות היהודית הפכו להיות קווים מקבילים שאינם נפגשים, ייתכן מאוד שהמשימה של תרבות יהודית מתחדשת היא לעשות סינתזה. וזו נקודה אחתית.
מה אתם חושבים על זה?
מה היה? במתן תורה ובבית המקדש היה איזה סינתזה, נכון. הייתה במקדש, מה?
בבית המקדש מה היה השפיעה?
מה? אז
היה
חצוצרות,
היה את כל
הזה של המשפט. לא, הלווים היו מתאמים שם, היו שומעים שם. כן. יש יסוד חזותי ויסוד שמיעתי בבית המקדש. אבל זה נכון שעוד לא נבנתה תרבות שבה החזון הוא בעצמו שמיעה. כן, כלומר, אם אומרים שהעם היה רואה את הקולות, עוד לא הגענו למצב ששומעים את הנראה. מה? הקולנוע. הקולנוע, יש גם פסקול, ויש גם תמונה.
הם משרתים אחד את השני.
אבל עוד לא הגענו למצב שהתרבות צריכה לשקף דרך המראה שלה איזה מין שמיעה. למה אני מכוון? אני אסביר את זה אחרת. יש, מה מפריע ליהודים והראייה? שהראייה היא קליפה, זאת אומרת, התמונה מסתירה את התוכן. מאחורי הציור מסתתר העיקר, אבל אי אפשר לראות, כי הציור חוסן לפני העיקר. השאלה היא, אי אפשר לעשות ציור שקוף. ציור שיהיה במקום חסימה של המהות, הופעתה של אותה. זאת אומרת, אם ניקח כהנחת יסוד, שיש ליהדות איזושהי רתיעה מהאליות שבציור, האם אפשר יהיה לבנות ציוריות המבטאת את החששנות הזאת?
זה
אפשר להגיד.
מי?
זה אפשר להגיד.
זה אפשר להגיד. כן. אתה חווה את זה.
אפשר לומר, כן. ואז יוצא מזה להגיד, יותר טוב יהיה להיכנס לתוך הבמה מאשר לעמוד מולה. יש מגמות כאלה בתיאטרון החדש, למשל.
אני מצליח
כל כך הרבה יותר קורות ליהדות
מאשר
בתיאטרון
החדש.
כן, זה נכון. אבל...
אני לא רואה את ההתקדמות באיזשהו...
אני פה מדבר על מגמות, אני לא מדבר על משהו שכבר קיים. לפי הבנתי זאת לא קיים.
זה כאילו
הגדרה
טכנית, זה משהו שדי ברור שהצד הטכני לא
יכול. מה?
אתה כאילו מגדיר את זה באופן טכני, משהו שכאילו איזשהו סוג של ראייה. כאילו לקחת את המשל, שהראייה והשמיעה זה בסך הכל בסופו של דבר משל בשביל התרבות הזה, ולקחת אותו צעד אחד יותר מדי.
למה?
כי החלטת שברגע שהמשל יהיה מושלם, אז הוא יהיה גם דל הנמשל.
זה, אני לא חושב שאי פעם יהיה.
יהיה
מקובע. אני מזמין את המחשבה שלנו לחפש כיוון כזה, שמאחד בין שניהם. כן.
אני חושב שדווקא
כתבנו את הערבית, יש היום, כל ההתפתחות של הערבות, כמו האינטרסיוניסטי, בדרך לגיבוש, משהו שמבטא איזשהו אישר לעתיד בכלים ריאליים. כן, בטח. זה דווקא קשור לטקסט שלמדנו בפעם שעברה, אם אתה זוכר. אני הבאתי פעם שעברה את הטקסט הזה. עכשיו, והוא מתוך דברי הרב קוק, אומר, מתבסס כעת רוח המדמה, ואז יהיה כיסא נכון ושלם לרוח השם העליון, ויוכשר לקבל אור רוח הקודש עליו. או, רגע, להשלים את הכוח המדמה מפני שהוא בסיס בריא לרוח העליון שיופיע עליו. אני חושב גם האימפרסיוניזם, הרי הרב הכיר את זה. זאת אומרת, זאת ההתפתחות האומנותית שהוא הכיר בזמנו. נכון?
אני חושב שהוא לא מלמד גם את הדולן. איפה מגלים את זה? מגלים את זה כשיושבים
ועושים קולנוע,
מגלים את זה
כשיושבים
בשבעה, או מגלים את זה כש... לא, זה עבודה שלך. לא, אני לא עושה
קולנוע
בשביל...
אני אולי
קצת, אבל בשביל לגלות את
הדתיות
שלי.
אני לא דבר כזה דתיות. את היהדות שלי החדש. אני מדבר על הנבואה. זאת אומרת, הזהות היהודית המקורית היא עבדה. לא יודע אם אי פעם היא באמת, היא הייתה בכל שלימותה. זאת אומרת, אם אנחנו צופים איזושהי התפתחות תרבותית שתוביל אותנו לקראת טיפוס יהודי חדש, טיפוס אנושי חדש, הוא צריך גם לבוא לידי ביטוי באומנות. אבל לא ייתכן שהאומנות תפגר אחרי זה.
מה אכפת לך לדוגמה של
קולנוע? אה?
לדוגמה של
נגד קולנוע.
אני לא נגד קולנוע.
לא, אז לא כל כך הבנתי בדיוק מה אתה מדבר, אני חושב שזה היה שנייה, אבל... כאילו... כאילו על איך ש... על איך שעושים את זה או על מה שיש בפנים.
לא, אני לא מדבר על התוכן. אני מדבר על...
מה הבעיה שלך בסרט שהוא משל?
אה, כי הוא לא אמיתיות עדיין.
מה?
זה כשהצופה,
יש
אותם,
אתה סומך על אינטליגנט הסרט של הצופה, שהוא יעשה את העיבוד במוח שלו, ייקח את זה אליו. זה כל מה שיפה בזה, שאתה לא שם שלט,
אתה
אומר, אני
לא
עושה את זה.
לא, ברור, ברור.
אני
דווקא אינטליגנטיה, הוא יותר אינטואיציה שלו.
אני דווקא חושב שזה מתחיל מהיותר. למה,
אני לא חושב, לא, אני דיברתי על השאלה, האם יכול להיות תיאטרון או קולנוע יהודי. לכאורה, זאת יצירה יוונית במקורה, שיש בה, שליהדות הקלטית יש רתיעה ממנה, מפני שהיא איננה משלימה עם הראייה. כן? אני אומר שהראייה זה אתגר.
אם
זה
אנשים שהם רואים את שיעור של הרב עובדיה, אני לא מפריע להם שהם רואים, אני לא מפריע להם שהם רואים את זה.
זה אותו דבר, מאחור לתיאטרון. כן. מה? מה שאני רוצה להגיד, טוב, אתה תעזור לי בעצם לדעת מה אני רוצה להגיד. אני רוצה להגיד שהראייה, המחזה, החזותיות בכלל, היא אתגר של, אתגר של כיבוש. זאת אומרת, כמו שמשל הרב הוק אומר, הקודש עתיד לנצח את העולם. זאת אומרת, עתיד להתברר מהו הקודש שבכל. אז אפשר לומר, האתגר הגדול שהיהדות עוד לא, כנראה עוד לא הצליחה לממש אותו עד הסוף, זה לגלות את אור הקודש דרך מראה העיניים. דבר שבינתיים היא הצליחה רק בתחום השמיעה, ועוד לא הצליחה בתחום הראייה. האם הבנתי את עצמי? זו השאלה.
מה? בעיניי זה מתקשר הרבה יותר לדבר של התוכן שיש בטלפון.
כן?
למדיום של דבר. כמו שתגיד לי שחפתתים. למה תגיד לי חפתתים?
אני לא חושב לצודק. אני חושב שגם הכלים גם כן באווירים איזשהו מסר צמוד. למשל, העובדה שאני יושב על כיסא ורואה משהו, או שאני שם בו זניות, זה גם נותן איזשהו מסר. זה לא
נכון.
נו.
יש לי בעיה בעצם
מה, בעצם מקרנה, בעצם הסומר
של
האנטים. לא, לא
מדבר
על
הצלולואיד. אז מה הבעיה?
כן.
שאתה רואה דברים?
העמדה הזאת שבה אתה בעצם בא לראות מציאות שאיננה עצם החיים, אלא היא רומזת לחיים, היא בסופו של דבר מהווה מסך. לא במקרה זה מסך.
אבל כל הרשנים זה לא. יש כמה משנים, אז אולי זה... כן. למשל, הוא לא מבין את אותו תהליך.
כן, לכן זאת העבודה שלה.
הוא מתרגם את
המשל. אז גם הסופר.
הוא רוצה להגיע שנהיה נביאים, הוא
רק...
כל החידוש כאן, הוא רוצה שנהיה נביאים, כל החידוש כאן שהקולנוע זה איזו שהיא תחנה רלוונטית בדרך ולהיות נביא.
אני חושב שזה רלוונטי ועוזר.
כן. יש פומנטים
נביאים? מה?
הבעיה שלי, כאילו, למה הקולנוע מייצג מציאות שהיא חיצונית?
כן.
בגלל שהיוצר של זה שיש אדם שהוא יוצר את
זה. נו.
אבל גם יש אדם שיש. לא, הוא מדבר על הנבואה, למה אתה מדבר מול משל? מול משל, משל לא רלוונטי בכלל. לא רלוונטי, בגלל שהוא משל. לאף אחד בעיה, לא זו בעיה משל. זה לא עניין של בעיה, הוא אומר שזה
באמת דיון
לא מושלם, הוא לא אומר שזה
באמת דיון
לא
מושלם. לא, ודאי שיש בעיות עם המשלים של חז"ל. זאת אומרת, אדם כמו הרמב״ם הייתה לו בעיה עם המשלים של חז"ל.
זה הבעיה שלו, שאנשים לא ידעו לעשות את
ההפשטה. זה בדיוק העניין, כלומר, אם המשל הוא יותר מדי אטום, אז הוא כבר לא מבטא את מה שהוא צריך לבטא. זאת אומרת, צריך להיות איזושהי שקיפות בתוך המשל.
הוא הפריע לו שאנשים קוראים את המשל
בדיוק. זה בדיוק מה שאני אומר, שהמשל לא היה צינור, אלא הוא היה חזות הכל. זה בדיוק העניין. היה חתום מדי, כן, כן, כן.
אבל הרבה תולה את הבעיה הזאת.
מכיר את הביטוי של כמסקיות כסף, תפוחי זהב מסקיות כסף, כן?
אבל הוא תורא את הבעיה במי שמתפוצל, נכון, נשאר בו מסע, הוא אומר שיש שלושה כיתות של... מטרק את זה לא מפגיד שהוא מסעים, מפגיד את הנושאים, הוא אומר ש...
טוב, הרמב״ם רוצה להגן על כותבי המשלים. כן, הוא מהברנז'ה, אז מה? כן. אבל אפשר אולי גם לשלוט את סופי
המשל. לא על המדיום בתור מדיום גרוע, לא על המדיום בתור מדיום לא
מושלם. כן, השאלה היא, האם אני לא מתרגל, למשל אתן לך דוגמה. כשאנשים, ילדים מתרגלים כל הזמן, למשל לעשות מלחמות וירטואליות מול המחשב. באיזשהו מקום שפיכות דמים כבר הופכת להיות דבר פחות נורא. אני הרגתי כמה אנשים במחשב, אז אני עשוי גם להרוג אותו גם במציאות. אין הפרש. אם זה מותר שם, זה יכול להיות גם מותר בחוץ. כן. זה עשוי להיות חזק. אדם יכול לחיות בעולם וירטואלי. אני יכול לסדר לעצמי את העולם הדמיוני שלי, ואז אני כבר מנותק מן החיים כפי שהם. כן, זה כמו שפעם קראתי איזה ספר על אנשים שזוג יצא לוויקנד באיזשהו מקום, ראה איזה אירוע מאוד יפה, פתאום ראו שיש מצלמות טלוויזיה. אז האישה אומרת לבעלה, חבל שלא נשארנו בבית, היינו רואים את זה בטלוויזיה, זה בטח נפלא. יש איזה... טוב, בקיצור זה כיווני מחשבה, אני רק אתן לכם מקום לחשוב.
בעצם אתה הצמת את הנבואה בתור
סוג של... בתור, אני מתכוון... לא הנבואה, אלא תרבות הנבואה. זאת אומרת, בניגוד למה שאתה אמרת שהנבואה שייכת לנביאים, אני טוען שהנבואה היא פרי של תרבות שלמה. זאת אומרת, יש תרבות נבואית שצריכה עוד איכשהו לקום, לא יודע איך לכנות אותה בדיוק. אני אומר תרבות נבואית כי אני מילים אחרות, והיא צריכה לבוא לידי ביטוי גם כן בדרכי האומנות. כלומר, לא ייתכן שתהיה התחדשות תרבותית שאיננה באה לידי ביטוי גם בשינוי הכלים האומנותיים.
חיברת הרבה תיאוריות
לא, תיאוריה אחת
תיאוריה אחת, בסדר, בסופו של דבר הגעת לאיזושהי נקודת אישי קצת לוגית
כן
כן
נזמן
אני מחפש את האחיזות שלה במציאות את האחיזות שלה, יש כאילו כל מיני כיוונים
תן לך דוגמה
יש כיוונים באומנות יש כיוונים איזה, איפה אתה יכול להראות איזושהי התקרבות למשהו יותר נבואי, יותר אלוקי בתרבות בגלל זה, בגלל התפתחות שלה בגלל ההתפתחות,
ותקרא
גם
להתפתחות דוגמה פשוטה מאוד, בראשיתה של הציונות הייתה חזרה של הרומנטיקה התנכית דוגמה אנשים הרגישו צורך לשוב אל הדמויות של שיר השירים ורות המואביה מה? בצלאל, כן הדבר הזה, זה היה הביטוי התרבותי לתחייה הלאומית זאת אומרת שאנשים ראו צורך לשוב אל החזותיות הזאת השאלה מה תצייר, למשל תראה אגדות של פסח של המאה ה-16 או ה-17 תראה איך נראים אבותינו שם הם נראים כדמויות של המאה ה-16 או
ה-17
כן, כן, מכיר את האגדות
כן נראה כמו
דמות קומית,
זה לא קשור, זה קשור
לבדים
הכלים
האומנותיים
שהשתמשו
בהם,
זה לא קשור
לא, אבל הוא יודע שלא מתאר את זה
אתה אומר, כמה הם חשבו שזה אגדת ראשי
הציפורים
ידעו שהם
לא מתארים
זה
היה כלי תרבותי אבל זה מה שיכולו אז להגיד כן, ראשי הציפורים, זה בא להגיד לך אנחנו לא יכולים לתאר דמות אדם אנחנו בעידן היסטורי כזה שבו אנחנו לא רוצים לתאר פרצוף של בן אדם
אני לא מבין באיזה מובן לא יודע, קולנוע
תת-מיומדי לא יודע, תראה, אני
קולנוע שנעשה
תראה, מי שפה לומד אומנות זה אתה מי רוצה להתעסק בקולנוע זה אתה, לא אני. לכן, אני זורק לך איזה רעיון, עכשיו אתה צריך לעבוד. אתה רוצה שאני אתן לך פתרונות?
לא,
לא.
אתה פשוט זורק כאילו רעיון
שהוא... אני זורק רעיון.
זה מה שאני אתן לך, כאילו אותו לא מדר כאן רבנים אני רואים בעצמות. כאילו, יש איזושהי רמה מסוימת של תקשורת, שאתה חייב להתקיים איתי בתור... כשיותר, אתה צופה בתרבות, בוא נגיד שאתה לא יוצר תרבות,
כן.
שאתה לא יוצר אומנות, סליחה, אבל אתה צופה באומנות, ואתה גם רואה את עצמך קצת כמבקר אומנות,
יש לי טעם, כמו כל...
שופט את האומנות.
כמו שלכל אדם ברחוב יש טעם באומנות.
לכן אני אומר, שאם אתה רוצה לבוא וללמד אותי משהו,
כן?
לא מדבר, נגיד שהיו כאן אנשים שלא שמעו על החוויה השבעית והדברים האלה, שאני למדתי אותם בבית, כן, אבל קראתי אותם.
נו.
במקרה...
נו, נו, בסדר, נו, יאללה, נו.
נתתי וישבתי. אבל
אז כאילו זה כל הרווח המוסף שהם קיבלו מזה? או שאתה נותן
לי
עוד משהו, יותר מזה.
אני מחפש אחד איתך. אני מוכן אגב שנמשיך את החיפוש הזה בהזדמנות אחרת.
אני לא יודע, זה נראה לי נורא... לא יודע, נורא תמוה, כאילו, המקום של כל הנושא הזה. הדרך היחידה שאני מכיר לחפש דברים תרבותיים בתוך התרבות זה פשוט ליצור אותם. כל הזמן להילחם על הדיקה הזאת ולהילחם על הדברים האלה.
לא, יש לך אינטואיציה.
כשאני יותר אין לי מי לדבר.
כי אתה מדבר עם עצמך. אתה לא יכול לדבר עם מישהו אחר. כשאתה יוצר, אתה בא ממעמקי הנפש שלך.
כמו שדבר...
זה יהיה נורא אם אני אצטרך להגיד לך מי אתה. אני חושב, נגיד, כשאני מלמד אותך...
אני ראיתי את זה בסרטים
כן.
כל פעם יש לי מעבר מהמימד דתי, מופיע בן אדם דתי, נעשית עבירה, מצווה שכל אחד יכול לראות את זה מהסיפור עצמו.
כן.
יש לי הרגישה שאני מדבר עם נושאים יהודיים מעבר לזה.
כן.
אבל אף אחד שרואה את הסרט לא מקבל את
זה. מה לא מקבל את מה?
לא מקבל את ההרגשה, את הערך המוסף היהודי שנתתי לסרט שלי.
איך אתה יודע?
אם זה תכלס, כאילו, אם זה נמצא...
אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא חושב גם ש...
אני רציתי לגלות את זה, כאילו, זה מאוד יקר, ורציתי לדבר על אנשים, כאילו, לא יודע, אבל כמו שאתה אומר, כל מיני מבנות אחרות, ההתערבויות מסוימות שאני לא מכיר אותה מספיק, אני יכול להגיד לך, כאילו, על ההתמודדות שלי בפועל, אולי אני יותר לא מספיק טוב, כן?
כן.
אבל זה עדיין לא מספיק את זה. מה שאני אומר בקיצור,
כן, כי כבר מאוחר, כן.
שאם לא יהיו צופים, אין שום... קולנוע חינך את האנשים, את כל התרבות המערבית גדל לצפות בקולנוע באופן מסוים. ואם אנשים ימשיכו לצפות ככה, אז אני יכול לעבוד עוד אלפי שנים מצוף.
אז אני רוצה לשנות את הצופים.
הכי יהודים והכי... וכאילו, זה לא יעזור.
אז אתה רוצה לשנות את המדיום אם ככה?
לא,
אני
רוצה לשנות את הצופים. אם מסתכלים לצפות את הצופים אחרים, אתה עושה את הצופים שלנו, אתם מה אתם
אתה מבין שכל מה שאתה אומר מאוד מעניין אותי, אבל פשוט אני חושב שכבר עברה השעה של השיעור ואנשים כבר בטח לחוצים. אז נוכל, יהיה לנו עוד הזדמנויות, לא? בסדר? מה? אני אסביר לך משהו. אני מלמד כל מיני דברים שנראה לי שזה חשוב שאתה תוזן מהם. עכשיו, מה אתה תעשה עם זה? זה בעיה שלך, זאת אומרת, אני לא יכול מעבר לזה לכם.
אני לא יודע, אני כשאני מדבר לבד, אני מדבר לבד.
שמה?
תראה איפה האנשים
הארצים. מה? זה מה? זה מה? זה מה?
אי אפשר לחומר ש-100% לצליח את המשהו לעשות. אין לך אפשרויות.